שקלים, דף ת' מתחילים בעזרת השם, דף ח' עמוד ב', ארבע שורות מלמטה, במילים אמר רבי חנין. כשבאים לעשות קידוש, באים לעשות הבדלה, לסדר חופה וקידושין, לשתות ארבע כוסות בליל הסדר, צריך כוס של ברכה, ברכת המזון, צריך כוס של ברכה. כמה הכמות של יין, מה הגודל של הכוס כדי שהוא יחשב כוס של ברכה בכמות מספיקה? מאוד פשוט, רביעית של מידת לוג. כמה זה לוג? תעצור בן אדם ברחוב שלא מכיר מתורה ומצוות, תגיד, אתה יודע אולי כמה זה לוג? תיכנס לאיזה חנות שמוכרים כלים, תן לי בבקשה כלי בגודל של רביעית הלוג. לא יודע על מה אתה מדבר, באיזה שפה אתה מדבר בכלל. למה? כי היום משתמשים במידות אחרות. ליטר, סמק, כמה סמק אתה רוצה. אז היום באמת יש לנו סימן לדעת כמה זה שיעור של רביעית הלוג, שזה כוס של ברכה. לא לוג, אלא רק רבע מלוג. לפי רבי חיים נאה זה 86 סמק, ולפי החזון איש זה 150 סמק, ויש לזה סימן מאוד יפה. כוס של ברכה, כמה גימטריה של המילה? כוס. חף זה 20 בגימטריה, וו זה 6 בגימטריה, סמך זה 60 בגימטריה, סך הכל 86. כוס זה 86 סמק. לפי רבי חיים נאה. לפי החזון איש צריך להוסיף את המילה הגון, כוס הגון. אתה מוסיף לגימטריה של המילה כוס שזה 86, את הגימטריה של המילה הגון. ה' זה 5, ג' זה 3, וו זה 6, עוד נון זה עוד 50, סך הכל כוס הגון, גימטריה 150, כמניין 150 סמק, שזה השיעור של רביעית הלוג לפי החזון איש. גם היום צריך לדעת כמה זה רביעית הלוג לפי המידות של זמננו, של ליטר, של סמק. הגמרא פה מספרת שגם בציפורי, בטבריה, באותה תקופה של התלמוד הירושלמי, תקופת התלמוד, רצו לדעת כמה זה השיעור של לוג, וממילא כמה זה השיעור של רביעית מזה. איך נדע כמה זה לוג? לא היה להם אז ליטר גם. ולא, גם לא לוג, היה להם מידות אחרות. אמר רבי חנין, אני אגיד לך כמה זה השיעור. לוגה דאורייתא, אם אתה רוצה לדעת כמה זה מידת לוג של התורה בזמן התלמוד, בזמננו מה שהיה אז, זה השיעור תמונת העתיקה, כמו המידה העתיקה, היא לא הייתה עתיקה, כן, היו, תכף נראה שהיו כאלה שהכירו את המידה הזאת. דמורייסא דציפורי, שאיתה עם המידה הזאת השתמשו כדי למדוד את הציר של הדגים בעיר ציפורי. את הכלי הזה הם הכירו, ולפי זה הם מדדו את השיעור של רביעית, את השיעור של לוג, וממילא רביעית מזה שיעור של רביעית הלוג. אמר רבי יונה, וחכמנה לה, אני ראיתי את הכלי הזה. דבית רבי ענאי, אבו מכילים בדבש. בבית רבי ענאי לא משתמשים עם זה למדוד את הציר של הדגים, אלא למדוד עם זה דבש, אבל בכל אופן הכרתי את זה. אז שואלת הגמרא, אם רבי יונה הכיר את זה, ולמה קרי לעתיקה? למה אתה קורא לזה כלי עתיק? זה לא כזה עתיק. מתרצת הגמרא, נכון, זה באמת לא כל כך עתיק, רק מן בגין דאבה ביומי זעירה, בגלל שבימים עברו הכלי הזה היה במידה קטנה, כמו שהיא היום, ובשלב מסוים רבתא הגדילו את הכלי הזה, התחילו להשתמש בשביל למדוד מוריאס, ציר של דגים, בציפורי, בכלי קצת יותר גדול. ואחר כך איזדעירא תקמא דהווה. בהמשך עשו את הכלי באותו גדל כמו שזה היה בהתחלה. לכן קוראים לזה עתיקה, כי זה חזר להיות מה שהיה בהתחלה, המידה העתיקה שהייתה בהתחלה. אמנם היום אפשר לראות את המידה הזאת, בכל אופן בזמנו של רבי יונה כמובן, כן? היה אפשר לראות את המידה הזאת. וזה בדיוק הגודל של לוג. למה זה נקרא עתיק? בגלל שלפני תקופה הגדילו את המידה, זה היה יותר גדול, עכשיו זה יותר קטן. רק אומר לך, נכון עכשיו זה יותר קטן ממה שזה היה לפני כן, אבל לפני כן עוד לפני כן זה היה באותו גודל, זה היה קטן בהתחלה, הגדילו את זה, עכשיו זה החזירו את זה לאותו גודל כמו שזה היה בהתחלה, וזה המידה של לוג. אם אתה רוצה לדעת, אם היית בזמן התלמוד, כמה זה שיעור של לוג של התורה, היית משתמש עם אותו כלי, והיית יודע כמה זה לוג. אבל היום אנחנו כמובן משתמשים במידות של ליטר, של סמק, אז רביעית הלוג זה יוצא 86 סמק, אז לוג שלם זה פי 4. אם לפי החזון איש 150 סמק, אז זה רביעית, אז לוג שלם זה פי 4 מזה. אמר רבי יוחנן, הדד דידן, המידה שלנו, של, ה, של, ה, של הכלי הזה, היא חצי שמינית טבריאנית הישנה. המידה שלנו היום זה חצי ממה שהייתה, מה שהייתה המידה שמינית שהייתה נהוגה בטבריה. וזה היה הרי, המידה השלמה הייתה לוג, וחצי מהשמינית טבריאנית זה חצי לוג. אז אם אתה רוצה לדעת כמה זה רביעית הלוג, תיקח חצי מהכלי הזה שהם הכירו. מה שרבי יוחנן הכיר, שהוא חצי שמינית טבריאנית הישנה, השמינית טבריאנית הישנה זה לוג. חצי שמינית טבריאנית הישנה זה חצי לוג. וחצי מזה זה רביעית הלוג, כמובן. כמה הוא שיעור של כוס של את הגמרא? כוס של ברכה, רביעית הלוג, זה מידת נפח. אבל כמה זה בגודל? אני צריך לדעת איזה גודל של כוס. רבי יוסי בשם רבי יוסי מפזי, ורבי יוסי בר בייבאי בשם רבי שמואל, אמרו שהגודל הוא אצבעה עם רוחב על אצבעה עם אורך, ובגובה על רום אצבע ומחצה וחצי אצבע ועוד שליש אצבע. עכשיו, במסכת פסחים אמרנו שזה עוד חומש אצבע. ותוספות שם מסביר את ההבדל שזה מרובע וזה עיגול. כלי מרובע הוא יותר גדול מכלי עגול, לא ניכנס כרגע לחילוקים. בכל אופן פה כתוב שהגודל של הכלי, הגובה שלו, זה אצבע וחצי אצבע ושליש אצבע. והרוחב והאורך זה שתי אצבעות. אז זה רביעית הלוג. עכשיו, רביעית הלוג זה מידת נפח של דבר לך, כמו משקה וכדומה. עכשיו, בדבר יבש, תעני, אם יש לך פה יין קרוש, ואתה רוצה לדעת מה היה מידת נפח שלו כשהוא היה לך, כשהוא היה נוזלי. אז אם עכשיו הוא כזית, אם כשהוא יבש הוא כזית, אז זה אומר שכשהוא היה נוזלי הוא היה רביעית, דברי רבי נתן. מה זה בא לידי ביטוי? הוא מדבר לעניין כשבאדם בשבת מוציא איזשהו חפץ מרשות לרשות, למשל מרשות היחיד לרשות הרבים, הוא עוקר את זה מרשות היחיד ומניח את זה ברשות הרבים לדוגמה. זה מלאכה, אחד מה-39 מלאכות שחייבים עליהם בשבת. עכשיו, אם אדם מוציא משהו שהוא לא חשוב, כמות קטנה מאוד, הוא לא יהיה חייב. אם הוא מוציא כמות חשובה, הוא יהיה חייב. כמה זה כמות חשובה ביין? רביעית הלוג. אז כמה זה, אם זה יין קרוש, כזית. דברי רבי נתן. רבנן דה קיסרי, חכמי קיסריה, ורבי יוסי בר בייבאי אמרו בשם שמואל, אתיה דה רבי נתן, השיטה של רבי נתן שהוא אומר שיין קרוש, השיעור החשוב שלו זה כזית, זה בדיוק כמו דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה, שאומר שיין נוזלי, השיעור שלו ברביעית. כמה דה רבי יוסי ברבי יהודה אמר ברביעית, שדבר נוזלי, השיעור החשוב שלו זה ברביעית. כן אמר רבי נתן, ברביעית. ככה גם רבי נתן אומר שדבר נוזלי, שהיה רביעית, הוא נהיה קרוש, הוא נהיה כזית. לכשיקרש ויהיה בו כזית. אז ככה, רבי נתן בעצם מדבר על יין. רבי יוסי ורבי יהודה מדבר על דם. יש הלכה שנבלה, מה זה נבלה? זה בעל חי שמת לא בשחיטה כשרה. כזית ממנו מתמה. עכשיו, כמה מתמה הדם שלו? לפי דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה זה מתמה בשיעור של רביעית. עכשיו, אם הדם הזה נהיה, למה בשיעור של רביעית? כי הרי כזית נבלה מתמה. ושיעור של רביעית דם, כשהוא יקרה, שהוא יהיה כזית. אז לכן, רביעית דם של נבלה, מתמה גם כן. מספר את הגמרא. רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי, סיפר מעשה. מעשה בפרדת רבי, שמתה. ותיארו חכמים את דמה משום נבלה. אמרו שהדם של הנבלה לא מתמה. עכשיו השאלה היא, מה, הוא לא מתמה בכלל, גם בשיעור של רביעית? שאל רבי אליעזר את רבי סימון, עד כמה? האם גם בשיעור של רביעית דם של נבלה לא מתמה? ולא אשגח בי, רבי סימון התעלם ממנו. אבל מה עשה רבי אליעזר? הלך לשאול את רבי יהושע בן לוי בעצמו, כי הרי מי אמר את המקור של ההלכה הזאת? מי סיפר את הסיפור הזה? רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי אמר שהדם של הנבלה טהור. שאל אותו, איך קראו לו, רבי אליעזר, כמה הוא טהור, אפילו ברביעית דם? אז הוא לא ענה לו, רבי סימון. אז מה עשה רבי אליעזר? הלך לשאול את המקור, את רבי יהושע בן לוי, שהוא מקור הסיפור. ואמר לי, רק עד רביעית טהור. עד רביעית, אם זה פחות מכמות של רביעית דם, רק אז זה לא מטמא. אבל רביעית דם נבלה כן מטמא. עכשיו, רבי אלעזר מאוד הפריע לו, הוא בעש לרבי אלעזר, עד לא חזר לרבי סימון שמועת, על זה שרבי סימון עצמו לא ענה לו. למה הוא לא ענה לי? מעשה, בעניין הזה מעשה נוסף. רב בייבאי, הווייטב, ישב, מתנה ידין עובדה, סיפר גם את המעשה, שהפרידה של רבי מתה, וחכמים תיארו את הדם שלה, ואמרו שהדם שלה לא מטמא. אז גם כאן, אמר לי רבי יצחק בר כהנה, האם רק עד רביעית טהור, אבל יותר מכאן טמא? הוא לא רצה לענות לו. בעת בי, הוא אולי אפילו קצת התייחס אליו באיזשהו גערה כזאת. אז אמר לי רבי זריקה לרב ביבי, בגינדשאי לחד בעת בי, מה בגלל שואל אותך שאלה, האם רביעית דם זה גם כן לא טהור, או שברביעית דם של נבלה זה כבר טמא, מה אתה דוחה אותו? אמר לי, לא בגלל שהוא שאל אותי, אני דוחה אותו, אלא אני לא יכול לענות לו עכשיו תשובה. אין לי שוב הדעת, בגין דלא אהבת, דעתי בי בהתנבא, כי הדעה שלי לא מיושבת, לכן דחיתי אותו. אני לא יכול ללמוד אם אין לי מספיק פרנסה, ואני לא רגוע עם העניינים של הפרנסה. ואמר רבי חנן, כמו הדרשה של רבי חנן, פסוק אומר, בתוכך, והיו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת הלילה ויומם, ולא תאמין בחייך. ממש, דברים נוראים, תוכחה נוראית של כללות, של פורענות חלילה. אז אומר רבי חנן, מה הכוונה של הפורענות הזאת? היו חייך תלויים לך מנגד, זה אחד כזה שהוא לא בטוח שיהיה לו פרנסה שנה הבאה. הוא, אין לו שדה. הוא לוקח חיטים לשנה, אז הוא יודע, השנה הזאת יש לו חיטים. מה יש שנה הבאה? חייו תלויים מנגד, הוא לא יודע אם יהיה לו. ופחד את הלילה ויומם, זה הלוקח מן הסדקי. שהוא קונה חיטים, אבל מסוחר שמוכר חיטים. אז הוא מן הסתם אפילו לא קונה לשנה שלמה, אז הוא פוחד לילה ויומם, הוא לא יודע מי יהיה לו חיטים. ולא תאמין בחייך, זה הלוקח מן הפלטור. כמותנו, כן? כמו מה שמקובל היום. קונים מהמאפייה, קונים לחם, אחרי יומיים שלוש זה מתייבש, או שזה נגמר. מי אמר שאחרי זה יהיה עוד לחם? ואדם לא יודע. לא תאמין בחייך, הוא לא יודע מה יהיה. וענה סמיך נאפלטור, אומר רב ביבי, אני בעצמי סומך על הנחתום, ולכן אין לי מספיק יישוב הדעת. כדי שעם ישראל יוכלו לעסוק בתורה, אנחנו מתפללים הקדוש ברוך הוא שישפיע עלינו השירות, ואז נוכל ללמוד תורה, ככה לכאורה נראה פה מדברי הגמרא. טוב, ומהו חדון? מה באמת ההלכה? היה פה שני סיפורים, שאמרו שדם נבלה טהור. עכשיו השאלה היא באיזה כמות? גם בכמות של רביעית? דם נבלה טהור. אומרת הגמרא, תנינה, למדנו ברייתא, העיד רבי יהושע בן פטורה, לא מפורסם רבי יהושע בן בתירה, על דם נבלה שהוא טהור. אז רואים מפה לכאורה, שאפילו בכמות יותר מרביעית זה טהור. זה לא מטמא. דוחה הגמרא, זה לא ראיה. מהו טהור? אפשר להגיד, טהור מלהכשיר. יש סתם, האם אדם הזה, אם הוא נוגע בדבר טהור, מטמא אותו או לא. זה פשוט, אין לנו תשובה אחרה לגבי כמות של רביעית, האם היא מטמא או לא מטמא בדם של נבלה. אבל יש עוד משמעות לטהור. אנחנו יודעים שכשפרי גדל על גבי עץ, נמחיש את זה ככה, כי זה הכי גורם למושג הזה להתאפס בראש. פרי שגדל על העץ, הוא לא נטמא. למה? פשוט הוא מחובר לעץ, העץ מחובר לקרקע, דבר שמחובר לקרקע לא מקבל טומאה. גם אם ייגע בו כל דבר טמא שבעולם, מצורה שרץ, מצורה שמחזיק שרץ, שהוא גם זב וגם, קיצור, כל הטומאות שבעולם, גם באמת לא מטמק, פרי שנמצא על גבי העץ, נשאר בטהרתו. אתה כותף אותו, הוא טהור. עכשיו, אחרי שכתפו אותו מעל גבי העץ, ונגע בו דבר טמא, הוא מיד נטמא? לא. התורה אומרת שעד שלא שוטפים אותו במשקה, הוא לא מוכשר בכלל לקבל טומאה. גם אם נוגע בדבר טמא, הוא לא מטמא אותו. עכשיו, איזה סוג משקה ששוטף את הפרי, או כל דבר שגדל, מכשיר, או כל אוכל, מכשיר אותו לקבל טומאה? יש שבעה סוגי משקים, אחד מהם זה דם. דם הוא נחשב משקה, לומדים את זה מדרשה מהפסוק. בכל אופן, כן, ודם חללי משתה, יש פסוק שדורשים מזה שדם מכשיר, זה נחשב משקה, והוא מכשיר את האוכל לקבל טומאה. אז כאן יכול להיות שדם נבלה, מה הכוונה שהוא טהור? אם הוא שוטף איזשהו אוכל, הוא לא מכשיר אותו לקבל טומאה. כי מה מכשיר לקבל טומאה? דווקא דם כזה שהוא יוצא בשעת שחיטה, ששוחטים את הבהמה ויוצא מן הדם, הדם הזה מכשיר לקבל טומאה. או, לא משנה באיזושהי צורה שהיא, הדם שוטט בשעת מיטה. אז זה מכשיר לקבל טומאה. בשעת שחיטה וכדומה. אבל דם של נבלה שהיא מתה, הדם שיוצא ממנה, לא מכשיר. רק דם שחיטה. היה עולה בדעתנו שרק דם שחיטה הוא נחשב משקה. אבל לטמות, אין לנו ראיה מהברייתא הזאת שדם של נבלה, אפילו ביותר מרבית, הוא לא מטמא. יכול להיות שלטמות, הוא כן מטמא. שואלת הגמרא, מה? אז אתה רוצה להגיד שדם של נבלה, מצד אחד, הוא מטמא ברביעית, אבל הוא לא מכשיר לקבל טומאה אם הוא שוטף אוכל? איך ייתכן דבר כזה? הרי טמן תנינה, למדנו משנה מסכת מכשירין, רק על דם השרץ, שהוא יש לו את התכונה הזאת, שהוא מצד אחד מטמא, מצד שני הוא לא מכשיר, כשהוא שוטף אוכל לקבל טומאה. כי המשנה אומרת, דם השרץ, כמו ששרץ, אחד מהשמונה שרצים שהתורה מפרטת אותם, שכשהם מתים, הם מתמים. שרץ מתמה. גם הדם של השרץ מתמה, כמו בשרו. אבל הוא רק מתמה, ואינו מכשיר. אם הוא שוטף איזשהו אוכל, אז בדרך כלל דם, זה נחשב משקה, כשאם הוא שוטף אוכל, הוא מכשיר אותו לקבל טומאה, אבל דם של שרץ לא. ומוסיפה המשנה, עוד ארבע מילים. ואין לנו כיוצא בו. אין עוד סוג של דבר שדומה לדם הזה של השרץ. חורה, מה אני מבין מפה? שרק דם שרץ יש בו תכונה כל כך מופלאה, שמצד אחד הוא מטמא, מצד שני הוא לא מכשיר, הוא לא נחשב משקה להכשיר לקבל טומאה, אבל לא דם נבלה. אז צריך לומר שמה שכתוב דם נבלה טהור, הוא גם טהור שהוא לא מכשיר לקבל טומאה, והוא גם לא מטמא, אפילו אם יש בו רביעית. תוכל הגמרא, לא זה, חייב להיות שהכוונה ואין לנו כיוצא בו. מה שמיוחד בדם שרץ שאין לנו בשום דבר דומה, דילמה לשיעור תומתו שדמו מטמא כבשרו. דרך כלל, יש כמות שמטמא לדבר שהוא מוצק, ויש כמות לדבר שהוא נוזלי. שני דברים שונים. כזית זה לדבר מוצק. קרוש. רביעית זה דבר נוזלי. פה בשרץ יש דבר פלא. השרץ, כמה הגודל של שרץ כדי שהוא יתאמה? בגודל של כעדשה. דם של שרץ, כמה הוא יתאמה? גם כן בכעדשה. זה דבר שאין לנו כיוצא בו, שגם המשקה וגם הדבר המוצק, הכמות שלהם היא אותה הכמות בשביל לתאמה. הגמרא מסכמת את הנידון, האם דם נבלה רביעית מתאמה או לא מתאמה. אותו. אמר רבי יוסי, יש בזה ויכוח. פליגי בה, טרין המוראין, בין שני המוראין. אחד אמר תמה ואחד אמר תאור. מנדה אמר תמה, הוא הולך כמו דעתו של רבי יהודה. במסכת העדויות, הוא העיד שבית הלל סוברים שדם נבלה, תמה ברביעית. ומנדה אמר תאור, כרבי יהושע בן פטורה, שאמר שדם נבלה תאור, הוא סובר אותו אמורה, זה תאור אפילו בשיעור של רביעית. אמר לרב אבדומה, שהוא היה דמינחות, הוא היה יורד להדכן את בני בבל בכל האמרות שאמרו בארץ ישראל, ויאות, טוב אמרת שלפי דעתו של רבי יהודה, רביעית דם נבלה תמה. דרבי יהודה, הוא היה מורה הוראה, המוריאנה, דבי נשיאה בביתו של רבי, שהוא היה רבי יהודה הנשיא אהבה. והרי שמענו שם שרבי יהודה ציווה למדוד האם היה פה רביעית של דם נבלה או פחות מרביעית. רואים מפה שאם יש רביעית של דם לפי רבי יהודה, זה כן מטמא כנבלה. למדנו במשנה שהיו מקפידים מאוד לגבי אותו אחד שהנכנס לעשות תרומת הלשכה. זה לא יאומן כי יסופר. אדם נכנס לחדר כמו בכל המשלים והחלומות. חדר מלא באוצרות כסף וזהב. חדר מלא בכסף. הוא נכנס לשם בשביל דברים של מצווה. מה זאת אומרת? הוא הולך לעשות תרומת הלשכה, לקחת מתוך כל המטבעות שהגיעו פה מכל העולם, מחצית השקל, הוא הולך לעשות תרומת הלשכה, לשים את זה בתוך קופות. אבל איך תדע, אולי הוא יעשה פה מעשר לקחת לעצמו גם משהו. אבל בשביל שלא יחשדו בו חלילה שהוא גונב, אז הוא צריך לדאוג להיכנס שם עם בגד, בלי נעליים ובלי גרביים עם בגד שאין בו שום כפלים ואין בו שום כיסים. שמה, אם הוא יהיה עני, יהיה אחר כך עני, יאמרו בגלל שהוא לקח מהכסף של תרומת הלשכה, מה הוא חשב? ירוויח מזה שהוא יגנוב מבית המקדש? בשביל זה הוא נהיה עני. יחשדו בו. תנא רבי ישמעאל, יש פה עוד כמה דברים שהקפידו, שבן אדם שהולך לתרום תרומת הלשכה, ימנע מהם כדי שלא יחשדו בו שהוא לקח כסף. קיבץ, אדם שיש לו טלטלים, שיער מטולטל, לא יתרום תרומת הלשכה מפני החשד שיחשדו בו שבין הטלטלים הוא הסתיר כסף. תנאי, הגזברים היו מפספסים, מפרידים את הנימי הצמר בקליקין מהבגדים של זה שהולך לתרום תרומת הלשכה, כדי שהבגד שלו יהיה בלי שום סיבוכים של חוטים וכדומה, שזה יהיה בגד ככה בד ישר, שאין בו שום כפלים ושום דבר, ככה שלא יהיה מקום להסתיר מטבעות. תנאי, דבר נוסף שהיו עושים, מהרגע שהוא נכנס לתוך הלשכה של הכסף, מדברים היו עמו משעה שהוא נכנס עד שעה שהוא יוצא, כל מיני מדברים איתו, מדברים איתו, מדברים איתו, כשהוא כל מיני מדבר, שלא יכניס, לא יכניס כסף לפה, שלא יחשבו בו שיכניס כסף לפה וגונב. שואלת הגמרא, יש לי פתרון אחר, וימלא פומי מוי, שיכניס מים לתוך הפה שלו, ואז הוא לא יוכל להכניס שם שום דבר, ישפך לו כל המים מהפה, הוא לא יוכל להכניס כסף לפה. אמר רבי תנחומא, זה לא אפשרי, כי מפני הברכה, לפני שהוא עושה תרומת הלשכה, הוא צריך לברך, איך הוא יברך עם פה מלא מים? רבי שמואל בר נחמן אמר בשם רבי יונתן, יש מקור בתורה, בנביאים ובכתובים, מצאנו שאדם צריך לצאת ידי הבריות, להיות נקי כמו שאומרים, לא להביא את עצמו לידי חשד, כדרך שהוא צריך לצאת ידי המקום שהקדוש ברוך הוא כביכול לא יחשוד בו. בתורה מיניים, כתיב, ויתם נקיים מהשם ומישראל, גם מהשם וגם מישראל. בנביאים מיניים, סופר, שהרי כשעלו לארץ ממצרים, אז בני גד ובני ראובן פנו למשה רבנו כשהם התנחלו שם בארץ סיחון ואוג, שם מעבר לירדן, אמרו להם, אנחנו רוצים להישאר פה, יש פה מקום טוב למראה, והכל אמר להם, בסדר, תשארו. קיצור, היה להם תנאי, כפול, מכופל, בלגן, בסוף הם נשארו באמת שם. ובני ארץ ישראל נכנסו לארץ, נחלו את הארץ. בשלב מסוים, הגיע מידע מזעזע, שבני גד ובני ראובן הקימו מזבח, שם מעבר לירדן. מה זאת אומרת, הקמתם מזבח? יש פה משכן, יש פה בית מקדש, בארץ ישראל. למה אתם מקימים לעצמכם שם המזבח? עכשיו זה היה מידע מאוד רגיש, כי באותו זמן הנהירה אחרי עבודה זרה הייתה מטורפת. וחשדו ממש שהם הולכים לעבוד עבודה זרה, הקימו מזבח לעבודה זרה. אז אמרו להם בני גד ובני ראובן, תירגעו. כל אלוקים השם, וגומר, וישראל הוא ידע שאנחנו באמת לא עובדים עבודה זרה, רק מה? אנחנו נמצאים פה בגולה, אנחנו נמצאים פה מחוץ לארץ ישראל. ואנחנו לא מאורים לגמרי בכל הווי של בית מקדש. כדי שלא נשכח מבית המקדש, עשינו לעצמנו פה מזבח, שתמיד אנחנו נזכור מבית המקדש. רואים פה כל אלוקים השם וישראל, הוא ידע, גם אלוקים וגם ישראל צריכים שידעו שאנחנו באמת קשרים. מאיפה מצאנו בכתובים? מניין שאדם צריך לצאת ידי להיות נקי מהשם ומישראל. נכתיבו מצא חן ושכל טוב גם בעיני אלוקים וגם בעיני אדם. גמליאל זוגה היה שטחן. שאל רבי יוסי ברבי בון, תגיד, יש פה שלושה פסוקים. איזה המחובר שבכולם? איפה הכי מפורש? ציווי שאדם צריך לדאוג שלא יהיה בו חשד שהוא לא בסדר. אמר לי, ויתם נקי מהשם ומישראל. פה יש ציווי שאדם צריך לעשות פעולות לדאוג שלא יחשדו בו דברים לא טובים. משנה הבאה, הלכה ג' רבן גמליאל היה שולח שליח כשהוא היה נותן מחצית השקל, והוא אומר לו, אתה לא נותן את המחצית השקל שלי לגזברים שעומדים פה ברחוב, וגם לא לגזברים שבתוך העזרה. אתה ממתין עם המחצית השקל, עד שהגזבר שתורם, עד שהתורם הולך לתרום מתוך הלשכה, אתה בראש חודש ניסן נכנס לתוך הלשכה, או לסמוך ממש בפתח, וכשהוא בא לתרום תרומת הלשכה, אתה קולע את המטבע למקום שמשם הוא הולך עכשיו לאסוף את המטבעות, ואתה צריך שהוא ישים לב ששמת את המטבע שלי, של הנשיא, כדי שהוא גם ייקח את המטבע הזה, וזה ייכנס לו לתוך תרומת הלשכה. תכף כבר תסביר בשביל מה זה חשוב, אבל בסדר. השליח שבית רבן גמליאל היה נכנס ושקלו בין אצבעותיו וזרקו לפני התורם, והתורם מתכוון ודוחפו לתוך הקופה את אותו מטבע של רבן גמליאל. איך זה היה מתבצע בפועל תרומת הלשכה? אין התורם תורם עד שהוא אומר להם פעם ראשונה, מה אתם אומרים, את תרום? זה על דעת בית דין שאני תורם תרומת הלשכה? ואומרים לו תרום. ואומרים לו תרום. אז שואל אותם עוד פעם, את תרום? אומרים לו תרום. פעם שלישית, את תרום? אומרים לו תרום, שלוש פעמים. טוב. אחרי שהוא סיים לתרום בראש חודש ניסן, א' ניסן, זו פעם הראשונה שהיו עושים תרומת הלשכה, תרם את הראשונה, היה מכסה את כל המטבעות שנמצאים על ה... נמצאים שם מקיר לקיר ברצפה של הלשכה, מכסה את זה, חיפה בקטבליות, ביריעות אור. עכשיו, אם יגיעו מאלה שלא הספיקו להביא את המחצית השקל עד ראש חודש ניסן, יגיעו עוד ועוד ועוד מטבעות, זה כבר יהיה בשכבה השנייה, מעל הקטבליות האלה. אחרי זה באו שם סמוך לחג השבועות, עשו עוד פעם תרומת הלשכה. אז אחרי תרומת הלשכה השנייה, שוב פעם, חיסו את כל המטבעות שכבה שנייה עם יריות של אור, חיפה בקטבליות. אחרי זה באו הביאו עוד שקלים אחרי שבועות, ככה באזור של לפני שבועות, בשבועות, ולקראת חג הסוכות, כשבאו לעשות עוד פעם תרומת הלשכה, עשו עוד פעם תרומת הלשכה, פה כבר לא היה צריך לחסות מלמעלה שום דבר, כי לא הולך להיות עוד פעם תרומת הלשכה. אז השלישית לא היה מחפה. ולמה בפעמים הראשונה והשנייה היה כן מחפה חיפוי? שמה הוא ישכח ויתרום עוד פעם מן הדבר התרום, כדי שלא יבוא אותו תורם ויתרום מהמטבעות שהוא כבר תרם עליהם פעם קודמת. הוא בראש חודש ניסן נתן תרומת הלשכה מכל המטבעות שהגיעו עד ראש חודש ניסן. עכשיו, לפני שבועות, כשהוא תורם עוד פעם, הוא לא יכול לתרום מאותם המטבעות שכבר תרם מהם. בשביל זה הם מכסים את אותם מטבעות, ומעל היו שמים את המטבעות החדשים, ומשם, מהחדשים הוא היה תורם. כשהוא היה תורם את תרומת הלשכה בפעם הראשונה, עדיין לא הגיעו כל המטבעות של כל עם ישראל. לכן, כשהוא תרם את הראשונה, הוא כיוון לשם ארץ ישראל. בגמרא יבואר שהוא כיוון לשם כולם ולשם אלה שכבר הביאו את המחצית השקל. בפעם השנייה כבר הגיעו, בפעם הראשונה הספיקו רק אלה מבני ארץ ישראל להביא את המחצית השקל שלהם, אז הוא תרם לשמם, הוא כיוון גם לשם כל אלה שלא הספיקו להביא. הפעם השנייה, שזה היה לקראת חג השבועות, הוא תרם לשם קרחין המוקפין לה, אלה שגרים בסביב לארץ ישראל, שהם הספיקו להביא עד לקראת חג השבועות, וכמובן הוא גם היה מכוון לזכות לכל עם ישראל שגם לא הספיקו להביא. והפעם השלישית שזה לקראת חג הסוכות, כבר הספיקו להביא גם אלה מבבל וממדי ומדינות הרחוקות, אז הוא כבר תרם תרומת הלשכה לשם בבל ולשם מדי ולשם מדינות הרחוקות. תכף נראה שהוא גם היה מכוון בכל אחת מהפעמים שהוא מזכה לכולם, כי הרי הקורבנות צריכים, קורבנות ציבור צריכים להגיע מהכסף של כל עם ישראל, גם אלה שלא הספיקו שהמחצית השקל שלהם יגיע לבית המקדש. לא היה מזכה לכולם, אבל בפועל המטבעות שהיו, בפעם הראשונה זה היה מאלה הקרובים מבני ארץ ישראל, פעם השנייה זה היה כבר לאלה שיותר רחוקים, גם בסביב ארץ ישראל, ופעם השלישית זה כבר היה אפילו לאלה שהיו רחוקים מאוד. רבן גמליאל היה נוהג לשלוח שליח מיוחד שישחיל את המחצית השקל שלו, ישר בין מתי שבאים לתרום את הלשכה, כדי שהמטבע שלו יהיה מתרומת הלשכה, ולא סתם בלשכה. ככה למדנו במשנה שבית רבן גמליאל וכו'. שואלת הגמרא, מה? בשביל מה? ואלה הפשוטים, לא יוצאים ידי חובה, לא מהכסף שלהם הולך להיות כל הרבנות ציבור. מה התועלת של רבן גמליאל? אני לא מבין בכל הסיפור הזה. מה הוא רצה? מה הוא הרוויח מזה? שאלת לך שאלה, אילו היו שני קראים, שני ערמות של תבועה, ובאדם רוצה לתת תרומות ומעשרות, על שני הערמות. עכשיו, הוא לא חייב לתת מכל ערמה בנפרד. תרם מאחד מהן על חברו, נתן כמות, כמה שצריך בשביל שני הערמות, מהערמה אחת הוא נתן על שתי הערמות. שמה לא פתר חברו, מה? הוא לא פתר גם את הערמה השנייה? אותו דבר גם פה. אני לא מבין. הבאת מחצית השקל לגזברים? הכל בסדר. תמשיך עם העניינים שלך. הכסף שלך נמצא במקום טוב, לא משנה אם הוא יהיה בתרומת הלשכה או שיהיה בשערי הלשכה. כשתורמים תרומת הלשכה, בעצם זה כסף מתוך כל מה שיהיה שם, ואחרי זה כשיקנו קורבנות, יקנו מכל הכסף הזה. נכון שלא, מה זה משנה אם משתמשים במטבע שלך, או שישתמשים במטבע של מישהו אחר? בסוף זה שתרמו תרומת הלשכה גם במטבע שלך, אז מה שיש בתרומת הלשכה זה בעצם כלול במה שאתה הבאת גם כן. בתגמרה אתה צודק, אין פה איזשהו עניין הלכתי. רק נחת רוח היא להם, זה זריזות מצווה, זה הידור מצווה, זה לא חובה. שלא יהיה קורבן מתנדב אלא משלהם תחילה. הם רצו שהקורבנות שלוקחים יהיה מהמטבע שהם הביאו. שהמטבע הזה ייתנו אותו לסוחר ויקנו עם זה את הבהמות לקורבן. טוב, הסדר היה, כמו שאמרנו במשנה, שהרי תרמו שלוש פעמים תרומת הלשכה. פעם ראשונה תרמו, ואז חיסו את כל המטבעות שנשארו במין יריות אור, ואחרי זה לקראת חג השבועות עשו עוד פעם תרומת הלשכה, עוד פעם חיסו ביריות של אור, אחרי זה עוד פעם הביאו עוד תרומת הלשכה, כבר לא היו נותנים תרומת הלשכה ממה שהגיע אחר כך, כבר לא צריכים לחפות את זה, כי בעצם לא היו צריכים פעם נוספת אחרי זה להביא עוד תרומת הלשכה. מביאה הגמרא ברייתא תנאי, אחרי שנתנו תרומת הלשכה לקראת חג הסוכות, שמעת את כל התבליות. כבר לא היה עניין להפריד בין מטבעות למטבעות אחרים, כי הרי לא הולכים לעשות אותם תרומת הלשכה. אז אם כן, כל המטבעות שיש פה זה שערי הלשכה, נעשו כולם שיריים. מביאה הגמרא ברייתא תנאי. הפעם השלישית שהיו עושים תרומת הלשכה, היא הייתה השירה שבכולן. היו ממלאים את אותו, את אותו גודל של קופה, אבל היה שם מטבעות יקרים. אז השווי של הכסף שהיה בתרומת הלשכה בפעם השלישית, היה שווי יקר יותר מהפעמים הקודמות. למה? שהיו בה היסטריות של זהוב ודרכונות של זהוב. היה שם מטבעות מזהב, היסטריות ודרכונות. מטבעות מזהב, לא מכסף. למה? כי אלה שהביאו עד ראש חודש ניסן, זה אלה הקרובים לארץ ישראל, לא היה כל כך כבד, לא היה דרך כל כך ארוכה לסחוב את המטבעות שלהם, אז לא היה בעיה לקחת את המחצי שקל מכסף ולהעלות את זה לבית המקדש. אלה שהיו רחוקים יותר, היו צריכים לפרוט את הכסף למטבעות מזהב. עכשיו, מטבעות מזהב שווים יותר ושוקלים פחות, אז ממרחקים לקחו, פרטו את הכסף על מטבעות מזהב. אז יוצא שלקראת חג הסוכות, כשהיו עושים תרומת הלשכה, פעם שלישית, מהמטבעות שהגיעו ממרחקים, המטבעות האלה פרטו אותם הרי על מטבעות מזהב. אז הערך שלהם היה גבוה יותר, אז אותו גודל של מטבע שהוא מזהב היה שווה הרבה יותר. יוצא שכשנתנו תרומת הלשכה נתנו ממטבעות יקרים מאוד. אז אם כן, השלוש קופות, שכל אחד מהם שווה, היה לו כמות של שלוש סעין, אבל השווי שלו היה הרבה יותר, כי זה היה מזהב טהור. אולי הסיבה לזה, כי הרי הם צריכים עכשיו לכל החורף את התרומת הלשכה הזאת. בשביל זה היה צריך שבשלוש קופות תהיה כמות גדולה של שווי של המטבעות. כאן מביאה הגמרא ברייתא תנאי, גם כשהוא תרם את הראשונה לשם ארץ ישראל, שהם הספיקו כבר להביא את המחצית השקל בראש חודש ניסן, הוא התכוון לא רק לשם בני ארץ ישראל שכבר הביאו את המחצית השקל, אלא גם לשם כל ישראל, כדי שהקורבנות שיקנו מהכסף הזה יהיו שותפים בזה כל עם ישראל. אחרי זה, לקראת חג השבועות, שהוא עשה תרומת הלשכה פעם שנייה. אז אמנם הוא עשה, כמו שלמדנו במשנה, לשם כרכין המוקפים מארץ ישראל, כי הם אלה שהספיקו עכשיו להביא את המטבעות של מחצית השקל, אבל גם כאן הוא התכוון להקנות לשם כל ישראל, כי הרי כולם צריכים להיות שותפים בקורבנות שיקנו מהכסף הזה. וגם לקראת חג הסוכות, כשהוא נתן תרומת הלשכה פעם השלישית, ששם כבר היה הכסף שהגיע מבבל, מדי ומדינות הרחוקות, אמנם הוא תרם תרומת הלשכה לשם בבל ומדי לשם מדינות הרחוקות, אבל הוא גם מתכוון לשם כל ישראל, כי הרי כולם צריכים שלהם חלק בקורבנות. תנאי, מה היה הסדר שהיו מסתפקים מתוך הקופות? אחרי תרומת הלשכה יש לנו פה שלוש קופות, שיש בכל אחד מהם מטבעות, ומזה צריכים לקנות קורבנות. אז מאיזה קופה היו משתמשים? אז ככה, קודם כל נטל מן הראשונה. פעם ראשונה לקחו קורבנות מהקופה הראשונה. עכשיו, לא היו מסיימים את כל הקופה הראשונה, כי צריך בסופו של דבר להשתמש גם עם שתי הקופות הנוספות. אז לכן, אף על פי שיש עדיין שקלים בראשונה, הוא היה מפסיק לקחת מהקופה הראשונה ונוטל מן השנייה. והיה לוקח מהשנייה, הוא לא היה מסיים את כל הכסף שבשנייה, אלא אף על פי שיש בשנייה, הוא התחיל להיות נוטל מן הקופה השלישית. כשסיים את כל המטבעות שהיה בקופה השלישית, שלמה הקופה השלישית, חוזר לשנייה, עד שנגמר כל המטבעות מהקופה השנייה, שלמה שנייה, אז הוא חוזר לראשונה. אז הוא חוזר לקופה הראשונה ויוצא שישתמש בכל שלוש הקופות. עכשיו, נגמרו כל הקופות, מאיפה הוא ייקח עכשיו כסף לקנות קורבנות? שלמו שלושתם, חוזר ושוקל. אז הוא לוקח עוד פעם תרומת הלשכה, אני שואל את השאלה מאיפה? הרי היה לנו שלושה זמנים שלקחו תרומת הלשכה, וזה היה מחושב לפי המטבעות שאנשים הביאו, יותר ממרחקים, עוד יותר ממרחקים. מאיפה הוא לוקח פעם השלישית, פעם הנוספת תרומת הלשכה? מביאה הגמרא, רבי מאיר אומר, אז ככה, לפי תנא קמא, מאיפה הוא לוקח? מהכסף החדש שבינתיים הצטבר. היה עושה עכשיו תרומת הלשכה. מאיפה? מהכסף שהצטבר עכשיו, הרי חיפו ביריות. את הפעם הקודמת שהוא עשה תרומת הלשכה, חיפו את כל מה שהיה עד אז ביריות, בינתיים הצטבר עוד ועוד כסף שכל הזמן זורם ומגיע מכל המקומות, ממקומות רחוקים. אז מהכסף שהצטבר הוא עכשיו עושה תרומת לשכה פעם נוספת. זה דעת תנא קמא. רבי מאיר אומר, חוזר לשיריים. מהכסף החדש שהוא ייקח בזמנים המיועדים. אם עוד מעט מגיע ערב שבועות, אז 15 יום לפני חג השבועות, אז הוא יעשה תרומת הלשכה מהכסף החדש. עכשיו שנגמר לו הכסף מהשלוש קופות, והוא צריך לעשות תרומת לשכה פעם נוספת, הוא לוקח מהכסף הישן, משערי הלשכה, משהו חיסה עם היריות, הוא עכשיו פותח את הכיסוי ועושה משם תרומת הלשכה. אם כן, מה יוצא? שגם כשחיסינו את השערי הלשכה ביריות האלה, הם לא הפכו להיות מוגדרים שערי הלשכה, שהקדושה שלהם יורדת, ואין בהם יותר משום מעילה, מי שנהנה מהם לא עובר משום מעילה. כי לך תדע, אולי יגמרו כל המטבעות מהקופות האלה, שנשינו תרומת הלשכה, ואז נחזור לתרום שוב פעם מהשערי הלשכה האלה. אז הם בעצם לא שערי לשכה. כי יכול להיות שיקחו מהם עוד פעם תרומת הלשכה. אז לכן, היה רבי מאיר אומר, מועלים גם בשיריים? גם אם אדם עשה תרומת הלשכה ונשאר פה עוד מטבעות, זה לא הגדרה של שערי לשכה שהערך שלהם הוא פחות, אלא עדיין יש להם דין כמו מחצית השקל רגיל. למה? שמה יצטרכו להם בסוף? אולי נעשה עוד פעם תרומת הלשכה? אז אם כן, יצא שהמטבעות האלה, אם הם היו שערי הלשכה, אתה לא יכול לעשות מהם תרומת הלשכה, אלא צריך להיות מטבעות שמוגדרים כחדשים. שאתה יכול לעשות מהם תרומת הלשכה, אז אם כן, מועלים בהם. ראינו מפה, שני דברים. קודם כל ראינו את רבן גמליאל, עד כמה היה זריז, שהמטבע שלו, הוא רוצה לזכות שהמטבע שלו הוא יהיה זה שממנו יקנו את הקורבנות. גם ראינו כמה בן אדם צריך להיות ויתם נקיים מהשם ומישראל, כשבן אדם יחס תרומת, לעשות תרומת הלשכה, צריך לדאוג באמת שלא יהיה עליו שום חשד. אז מביאה הגמרא, וכן היה רבי פנחס בן יאיר אומר, אדם שהוא מתנהג בזריזות, אז אם כן, הוא כל כך זריז, שאם הוא חטא, הוא חוזר בתשובה, והוא שומר על עצמו לא לחטוא שוב. אז המידה הזאת מביאה אותו לידי נקיות, שהוא גם נקי מן החטא, והוא גם נקי מהשם ומישראל, כי הוא זריז והוא דואג את כל הפרטים והפרטי פרטים שלא יחשדו בו. אחרי שהוא בא לידי מידת נקיות, המידה הזאת מביאה אותו לידי טהרה. קודם כל, כי הוא הגיע לידי נקיות מהחטא, אז הוא הגיע לטהרת הנשמה, טהרת הנפש. אחרי שהוא הגיע לידי טהרת הנפש, הטהרה מביאה אותו לידי קדושה. מה זה קדושה? קדושה זה פרישות, שהוא גם דברים המותרים, הוא לא שקוע באבלי העולם, הוא מקדש את עצמו בעניינים רוחניים. אחרי שהוא בא לידי קדושה, הקדושה מביאה אותו לידי ענווה. הענווה, כן, מכניע את החומר שלו, אז הוא בא לידי ענווה. הענווה מביאה אותו לידי יראת חטא. עקב ענווה, יראת חטא, אנחנו תכף נראה מקורות מפסוקים לכל הדברים האלה. יראת חטא מביאה אותו לידי חסידות, כי אם הוא עם הארץ, הוא לא יכול להיות חסיד. לא עם הארץ חסיד, רק יראי חטא אמיתי יכול להגיע לידי חסידות. אדם שהוא מתנהג בחסידות, החסידות מביאה אותו לידי רוח הקודש. יש פה חומרה עליו רוח טהרה ממרום, שהוא זוכה, יש לו דעה, תאורה, רוח הקודש. רוח הקודש, זה גורם, מזה נוצר הטל של תחיית המתים, לעתיד לבוא. לפני תחיית המתים, הרי נזכה לאליהו הנביא. אז רוח הקודש מביאה לידי טל של תחיית המתים. זכירת המתים מביאה לידי אליהו זכור לטוב, שהוא הולך להגיע לפני תחיית המתים. זאת אומרת שבגלל שצריך להגיע תחיית המתים, זה מביא שלפני כן אליהו הנביא זכור לטוב, יבוא לבשר לנו את הגאולה. מה מביאה איפה מרומזים בפסוקים, כל הסולם הזה שמוליך אותנו רבי פנחס בן יאיר אל הפסגה הגבוהה של תחיית המתים, אליהו הנביא, רוח הקודש. אז ככה, זה שזריזות מביאה לידי נקיות, דכתיב, וחילה מחפר. וחילה, אם האדם מזדרז לחלות, לסיים, חילה זה הכוונה סיים, לסיים את מה שצריך בזריזות, מחפר, כפרה זה ניקיון. מביא אותו לידי נקיות, נקיות מנחת, נקיות מהשם ומישראל. ברגע שיש בו נקיות מנחת, המידה הזאת מביאה אותו לידי טהרה. מאיפה המקור לזה מהפסוק? דכתיב, קודם וכיפר עליה הכהן, שהגיע לידי נקיות, אז וטהרה, מגיעים לידי טהרה. טהרה מביאה לידי קדושה, דכתיב, וטהרו, ובהמשך כתוב וקדשו. קדושה מביאה לידי ענווה, דכתיב, כי כה אמר רם וניסה, שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכון. אדם כזה אני אשכון בתוכו, אדם שהוא קדוש. ולמה זה מגיע? ואת דקה הוא שפל רוח, זה מביא אותו לידי שפל רוח, לידי ענווה. קדושה מביאה לידי ענווה. ענווה מביאה לידי יראת חטא. תכתיב, עקב ענווה, בעקבות הענווה, באים לידי יראת השם. יראת חטא מביאה לידי חסידות. תכתיב, וחסד השם, מלשון חסידות, מעולם ועד עולם, זה בא לידי זה על יריאב שהוא מגיע לידי יראת שמיים. זאת אומרת, כן, שעל ידי על ידי זה שהיה לו יראת שמיים, חסד השם מעולם ועד עולם, על מי מגיע חסד השם, מי מגיע לידי חסידות, על יריאב זה שיש לו יראת שמיים. אז יריאת שמיים מביאה לידי חסידות. חסידות מביאה לידי רוח הקודש, דכתיב. אז דיברת בחזון, בנבואה, אל מי? לחסידיך, אדם שיש בו מידת חסידות, מגיע בסוף לנבואה, לרוח הקודש. רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים, דכתיב. ונתתי רוחי בכם, שיהיה לכם רוח הקודש. ועל ידי זה הוחייתם, יהיה תחיית המתים. תחיית המתים מביאה לידי אליהו הנביא זכור לטוב, למה? כי הוא הרי צריך לבשר על תחיית המתים. דכתיב, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, שבו יהיה תחיית המתים. אז אם כן, בשביל שיהיה תחיית המתים, צריך לבוא אליהו הנביא. אז זה שהביא וקירב את תחיית המתים, הוא גרם לזה שיבוא אליהו הנביא זכור לטוב. תנה ברייתא בשם רבי מאיר. כל מי שקובע את הדירה שלו פה בארץ ישראל, שקבוע בארץ ישראל, הוא מדבר בלשון הקודש. ואוכל פירותיו, אפילו פירות שהם לא תרומה, הוא אוכל אותם בטהרה. מה שהיום לא כל כך שייך לעשות, כן? כי היום כולנו טמאים, כל פרי שאנחנו נוגעים נטמע. מאוד קשה לעשות את זה. וכן הוא קורא קריאת שמע בבוקר ובערב. אדם כזה יהיה מבוסר בבשורה הטובה הזאת, שהוא, שבין העולם הבא הוא. אדרן הלך פרק בשלושה פרקים, ועד כאן דף ט'.